יעקב אבינו מוכיח את ראובן, אומר ראובן בכור יעתה תוכיב ראשיתוני, אבל רש"י מוסיף כאן עוד דברים שלא כתובים. חז"ל זאת אומרת, למה יעקב לא הוכיח את ראובן עד עכשיו? הרי מהמעשה של בלהה עד היום עברו, אני לא זוכר בדיוק, אבל בערך 50 שנה. אז מה עכשיו אתה פתאום בא להוכיח אותי? היה לך מספיק זמן להוכיח אותי. עכשיו, לפני פטירתך, לפני הפרידה הסופית, אתה בא להוכיח את ראובן. אז רש"י מצטט בקיצור, במדרש יש יותר, שהיו כמה סיבות. אבל סיבה אחת, שיעקב חושש, אם הוא יוכיח את ראובן, ראובן יעזוב אותו וילך להידבק בעשיו. אז לכן הוא שותק כל השנים הארוכות האלה. אז זה קשה מאוד להבין, איזה הווה אמינא יש, שראובן הצדיק יעזוב את יעקב וילך אל עשיו. כבר בלידתו אמו נבאה, ראו מה בין בני לבין חמי, מה ההבדל בין ראובן בני לבין עשיו הבן של חותני. הוא רחוק, עשיו רוצה להרוג את אחיו, ראובן מנסה להציל את אחיו, למרות שיוסף לקח את הבכורה שלו. והוא כל כך שונה, הוא הודה ולא בוש על המעשה של בלהה. חז"ל אומרים למה הוא הודה, כדי ששמא יעקב יחשוד באח אחר. אם יעקב לא ידע מי עשה, אז אולי שמעון, אולי לוי. אז ראובן מודה כדי שלא יתבייש את אחיו. וחז"ל אמרו על ראובן שהוא פתח בהצלה תחילה, וישמע ראובן ויצילהו מידם, לכן הוא זוכה לפתוח בהצלה תחילה. שכשמשה מבדיל ערי נקלט לרוצחים, אז העיר הראשונה זה את מצר במדבר בארץ המישור לראובני, הראשון להצלה, מפני שראובן התחיל בהצלת יוסף. ומפני שראובן פתח בתשובה תחילה, וישוב ראובן ששב מסקו ותעניתו, אז הוא זוכה שיהיה נביא מבניו שיפתח בתשובה תחילה, זה הושע בן בארי, שאומר שוב הישראל עד השם לוקח. אז ראובן הוא צדיק גמור, גם אם הוא נכשל פעם אחת, אבל הוא צדיק גמור, להפך, הוא מקור ללימוד על תשובה והכל. אז איזה חשש יש ליעקב שראובן יעזוב את יעקב וילך אל עשיו? אז יכול להיות שבאמת החשש של יעקב, לא שראובן ישר יחליט מהיום אני הולך בדרכי עשיו חס ושלום, אלא שהוא קצת יחשוב האם כל כך טוב אצל יעקב, אולי יותר טוב אצל עשיו. אולי אם הוא יתחיל לחשוב מחשבות כאלה, אם מחילות על אינפול, אז כבר יכול להמשיך נפילה. נפילה גוררת נפילה נוספת. כמו שמצווה גוררת מצווה, הרי גם ההפך. אז אם הוא יתחיל ללכת קצת לכיוון של עשיו, אז עלול כבר לרדת יותר. מסביר מורים רבי הרב דסלר זכרונו לברכה, שיש מושג שנקרא נקודת מחירה אצל האדם. מי שנולד אצל הקוזקים והתחנך אצל הקוזקים, אין לו בחירה אם לשבת ללמוד חידושי הרמב"ן וחידושי רבי עקיבא איגר. הבחירה שלו היא אם בשעת השוד הוא גם ירצח או שרק ישנות ולא ירצח. אם יעמוד בניסיון הזה, אז יכול לעלות מעלה-מעלה, עד שיגיע בסוף גם ללמוד רמב"ן ורבי עקיבא איגר. אבל כרגע עוד לא הגיע לנקודת הבחירה הזאת. ולהפך, הגאון מווילנה אין לו נקודת בחירה אם נעשן בשבת ברשות הרבים. נקודת הבחירה של הגאון מווילנה, אם ילמד 22 שעות באמת לעת, או שילמד דקה פחות. אם ייקשל בבחירה הזאת, אז הוא יכול להידרדר חס ושלום מטה-מטה עד שיגיע לדברים הכי גרועים. אבל תמיד יש נקודת בחירה אצל בן אדם. אז אם ראובן יתחיל להידרדר, אז יכול לצאת משהו יותר גרוע. אבל אפילו אם ראובן עצמו לא יידרדר, אבל בניו עלולים להתדרדר. הרי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו שואל ידו, במה ידע כי יירשנה? הוא לא התבטא טוב, הוא היה צריך לשאול באיזה זכות יירשנה או משהו כזה. במקום זה הוא אומר במה ידע, כאילו יש לו חס ושלום ספק על הבטחת השם, אז השם אומר לו שכבר יצטרכו בניו גלות של 400 שנה לתקן. זה הרי דעה אחת בחז"ל, שבגלל זה נגזרה הגלות של 400 שנה. כי הוא מתחיל, אם יש הבא מן של כפירה אצל אברהם אבינו, אז אצל הבנים זה מתפתח עד למצב של מנטט שערי תומה, המצב הנורא שהרמב"ם אומר עליו, שכמעט קט מעיקר העיקר הגדול ששתל אברהם אבינו בעולם, שכמעט שכחו את כל האמונה בהשם. וכמו שחז"ל התבטאו שישראל היו במ"ט שערי טומאה ושלא הספיק בצקם להחמיץ, הכוונה לבצק הרוחני, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים ברגע האחרון. אולי לכן כל כך התורה החמירה באיסור חמץ בפסח, כדי לזכור את הדבר הזה שבמעט שהייה היינו עלולים להחמיץ, להתקלקל במצרים, ורק רחמי השם היו להוציא אותנו משם בזכות אבות, להוציא אותנו ברגע האחרון משם. הרי כמו ש ראובן עצמו, בגלל הטעות שלו עם בלהה, זה מונע מזרעו לדורות עולם, שלא יהיו כהנים גדולים ולא יהיו מלכים. המלוכה נלקחת, והוא היה צריך להיות המנהיג של בני ישראל, הוא היה צריך להיות הכהן הגדול, והכל נלקח מפני הכוח שהוא מוריש מבניו של פחז כמים. מלך, אסור שיהיה פחז כמים, הוא יצא למלחמה מתוך פחזות, או יתלה מישהו מתוך פחזות, וכהן גדול גם כן צריך לשקול היטב את כל עבודת הקודש, איך לעשות. בגלל מידה של פחד כמיים נלקח הכל מרובן לדורות עולם. והרי כך גם לצד החיובי, אנחנו חיים מזכות אבות. מה פשוט זכות אבות? שיש בנו משהו מהמעלות של האבות של אברהם, יצחק ויעקב. בני לוי, יש להם משהו מהמעלה של לוי, שרק בן לוי יכול לעבוד במקדש, זר לא יכול. בני אהרון, יש להם משהו מהמעלה של אהרון, שכהן יכול לעשות עבודות שזר לא יכול לעשות אותם. זרע דוד, ירשו משהו מדוד, שהם יכולים להמשיך את המלוכה של בית דוד. ולא רק אצל אלה, הגמרא מביאה שהיה איש שעל כל דבר היה אומר נלך למשפט, לא היה מוכן להתפשר עם מישהו בלי משפט. אז אמרו שהוא משבט דן, כי דן ידין אבו, דן הולך הכל עם דין. אז זאת אומרת שאלפי שנים אחרי דן בן יעקב עדיין נשארה המידה הזאת שהאיש הזה לא מוכן להתפשר רק עם דין. ואיש אחר תמיד אמר כמה טוב לגור על חוף הים, אז אמרו שהוא מזבולון, תזבולון לחוף ימים ישקוט. אחרי אלפי שנים אחרי זבולון עדיין נשארה המידה של זבולון לרצות לחוף הים. הדברים עוברים בתורה שהם לא הולכים לאיבוד. אבל אפילו נניח שלא יידרדרו עד לעשיו, אבל גם קצת להתקרב לעשיו גם בלתי רצוי. כל ירידה במדרגה, אפילו אם היא לא מוחלטת, לא יוצא חלילה מכלל ישראל, הוא יאמר בסיני נעשה ונשמע והכל, ובכל זאת הוא קצת יותר יתקרב לעשיו, גם זה כבר ירידה, גם זה יעקב רוצה למנוע. יש כלל ברוחניות שכל מדרגה לעומת המדרגה הגבוהה ממנה, אם אדם עבר מדרגה למדרגה יותר גבוהה, זה נקרא שהוא מת לעומת המדרגה הקודמת, הוא מת. גם בהלכות נזיקין זה כך, הגמרא אומרת והמת יהיה לו, רק מה שבר מיתה חייב בנזקי בור. אז איך כלי יכול למות? אומרת הגמרא, שבירתן זוהי מיתתן. אז אפילו אם הכלי לא נשבר עד הסוף, נהיה בו סדק, הוא שווה כעת קצת פחות, זה גם נקרא והמת יהיה לו. לעומת הכלי השלם, אז הכלי הסדוק הוא מת, ואם הכלי הסדוק ייפול אחר כך לעוד בור, אז יסדק עוד קצת יותר, זה שוב יהיה מיתה, הוא יכול למות 10 פעמים עד שימות לגמרי. כל ירידה במדרגה זה מיתה, אז כך אצל האדם, כל ירידה במדרגה היא מיתה יחסית לעומת המדרגה הגבוהה. ולהפך, כל עלייה במדרגה מידה טובה מרובה, זה חיים, לומד מחברו אפילו עוד אחת, אז מה הוא קיבל ממנו? קיבל ממנו חיים, חיי עולם, עוד הבנה ברש"י, עוד הבנה בתוספות, זה חיי עולם, זה לא, הוא למד שורה, הוא למד מילה, למד פשט, מביאים את המעשן תעשות, הוא קיבל חיי עולם, הוא במדרגה יותר גבוהה. אתמול הוא היה יהודי שלא יודע את הדיבור הזה בתעשות, והיום הוא יהודי שכן יודע את הדיבור הזה בתעשות. אז זה מדרגה אחרת לגמרי, זה חיים אחרים. כשאדם לומד, זה חיי עולם, אפילו אם אחר כך לא יזכור. כמובן רצוי שיזכור, אבל נניח שלא יזכור, בכל זאת עצם הלימוד מורמים אותו. אנחנו אומרים שאנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שאלו את זה, מה פירוש שהם עמלים ואינם מקבלים שכר? ואדם עובד בלי כסף, מה שקוראים היום בעברית פרייר, לא פרייר, בני אדם עובדים בעד כסף, אם לא משלמים להם מספיק, עושים שביתות והפגנות, ואז אינם מקבלים שכר, אפשר לפרש שאינם מקבלים שכר מעת השם, שכר רוחני, אבל יש פירוש אחר, שאחרים מקבלים שכר, אבל לפי התוצרת. אם הוא לא הצליח בעבודה שלו, לא יקבל כלום. ואם אנחנו מקבלים על עצם העמל, אם ישבתי ולמדתי תוספות, ואחר כך אני לא זוכר אותו, אני בכל זאת מקבל שכר. על עצם העמל בתורה אנחנו מקבלים שכר. כל שכן, אני גם מבין וגם זוכר, בתורה שבכתב אמרו שאפילו זה לימוד אפילו אם הוא לא זוכר, אבל אם הוא מבין וזוכר, אז ודאי וודאי, זה חיים אחרים, הוא היום חי לעומת מיטה של אתמול, יחסית למדרגת של היום, אתמול היה מת. הגמרא מביאה על בן עזאי, שבן עזאי היה חכם חריף מאוד, חכם גדול מאוד, אמר כל חכמי ישראל דומים עליי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה, כלומר רבי עקיבא. רבי עקיבא יותר גדול ממני, אבל שאר חכמי ישראל הם בעיניי כקליפת השום. פעם הוא שאל, הוא דיבר עם רבי יונתן על איזה קושייה, אז רבי יונתן אמר לו מה רבי ישמעאל אמר על הקושייה הזאת. אז הוא אמר, חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את רבי יונתן. אם יש דבר שרבי ישמעאל ידע ואני לא ידעתי, זה כבר הפסד גדול, חבלה, הפסד, שלא זכיתי ללמוד אצל רבי ישמעאל. כי ראה שיש דברים שרבי ישמעאל יכול להגיד לו, למרות שהוא כל כך חריף, עדיין אפשר ללמוד משהו מרבי ישמעאל, אז חבל שלא שימשתי גם את רבי ישמעאל. כך מבין חכם, שזה החיים האמיתיים. בעולם הזה באדם או חי, או חס ושלום לא חי. איך בעולם הבא, איך יהיה? אני חושב, עד כמה שיש לי ציור בעולם הבא, לא שאני יודע, אבל ככה דברים מצטיירים אצלי. הרי הגמרא אומרת על הפסוק, אם יש מלאך מתליץ אחד מיני א', שיכול להיות באותו מלאך 999 חלקים לחובה וחלק אחד לזכות. למשל, תאר לעצמנו, אדם ראה תינוק טובע בים, קפץ לים והציל אותו, אז יש כאן המון צד זכות, הוא סיכן את נפשו והשתדל והכל. אבל יכול להיות גם צד אחד לחובה, שהוא חשב גם על הפרסומת שזה יביא לו מחר, וכל העיתונים יכתבו עליי. וכן יכול להיות להפך, שאדם עושה דברים רעים, ויש איזו מחשבה טובה גם כן בהם, כמו אשת פוטיפר, מה שחזר אמרו שהיה לה גם כוונה לשם שמיים. לשם שמיים שהיה פגום מאוד, אוי ואבוי לו לשם שמיים הזה. ובכל זאת איזושהי נקודה של לשם שמיים הייתה אצלה. אז יכולים להיות הרבה חלקים בכל מעשה, וכמה מעשים יש לאדם במשך החיים שלו, אלפי אלפים של מעשים, כל רגע ורגע הוא מחליט עכשיו ללמוד ועכשיו לא ללמוד וכן הלאה. אז כשיבוא לעולם האמת, כל חלקי נשמתו יצטרכו כזה שם להחליט אם ישבו בגן עדן או ישבו בגיהנום, ויהיו כך וכך חלקים שישלחו לגן עדן וכך וכך חלקים שישלחו לגיהנום. זה לא צריך להיות בשני מקומות שונים, זה יכול להיות באותו מקום, וחלק זה מהנשמה שלו זה גן עדן. ברוך השם, קיימתי מצוות תפילין, קיימתי מצוות ציצית, ולחלק אחר זה גיהנום, אוי ובוי, לא התפללתי כוגן, לא עשיתי כך וכך. זה לא שני מקומות, אדם יכול להיות אותו מקום בגן עדן וגיהנום, אם בכלל בעולם הבא אין בחינה של מקום, זה הרי דבר רוחני, אבל חז"ל הרי אמרו שבעולם הבא כל אחד ואחד, ודאי לא התכוונו לצדיקים הגדולים, אבל לצדיקים רגילים, כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו. למה? הוא מקבל כבוד על כמה דפים גמרא שהוא למד, אבל לא פלוני מקבל כבוד על התפילות שהתפלל בלב יותר שלם, למה אני לא התפללתי יותר טוב, ופלוני מקבל עולם הבא על מעשה חסד שעשה, למה אני לא עשיתי יותר מעשה חסד. אז כל אחד ואחד יחד עם העולם הבא שלו יש לו גם הקביעה שהוא נכווה, למה לא עשה גם חסד, למה לא עשה גם תפילה או תורה או משהו אחר. שאל אותי חכם אחד שליטה, אנחנו מתארים לעצמנו תמיד את גן עדן כמקום התענוג העולמי, השמחה הנצחית. איך זה מתאים עם ההרגשה הזאת שישבו בגן עדן וכל אחד נכווה מחופתו של חברו? זה לכאורה מזהיר את גן עדן בעינינו. אז אמרתי שגם בעולם הזה הדברים הולכים כך. כל אחד מאיתנו צריך לשבת בליל הסדר בשמחה ובלב טוב. א', זה יום טוב. ב', הוא שמח שהמצרים קיבלו מה שמגיע להם, וישראל יצאו מעבדות וחירות עולם, עומדים עוד מעט לקבל תורה בהר סיני, להיכנס לארץ ישראל, להקים מקדש, כל הדברים הטובים. וקידוש השם הגדול שהיה במצרים, וקיבלו שני מנהיגים כל כך טובים, משה ואהרון, ומרים גם כן, פילי פלי, יש המון מה לשמוח בליל הפסח. ויחד עם זה אנחנו צריכים להיות עצובים, שלא זוכים לאכול פסח וקורבן פסח, לא זוכים לאכול חגיגה. זה לא סותר, באדם יכול שיהיו לו שני הכוחות יחד, וצריך לשמוח בכל מה שצריך לשמוח, וצריך להצטער על שזה לא עוד יותר טוב, שעוד אין קורבן פסח ועוד אין קורבן חגיגה. מחר בבוקר לא יוכל להקריב עולת ראייה כפי שהוא צריך, מחר בערב לא יביאו את העומר כפי שצריך. זה לא סותר אחד לשני. בהלכה גם כן, הרי אם חס ושם מישהו מקבל ידיעה שנפטר אביו, חייב לברך ברוך דיין האמת, אבל אם יחד עם זה הידיעה אומרת שהוא ירש ממון מאביו, אז צריך גם לברך שהחיינו הטוב והמיטיב, תלוי אם היורש יחידי או שיש עוד יורשים, וזה לא סותר, הוא צריך לברך את הדיין האמת ולהרגיש את משפט השם הנורא, ויחד עם זה להרגיש שמחה שעכשיו יש לו כסף, ואדם יכול להכיל את הכוחות יחד. כמובן כדאי שיחשוב יותר על האבא מאשר על הכסף, לא שזה יהיה יום שמחה כי קיבל כסף, אבל אף על פי כן הוא צריך לברך הטוב המתי. כלל גדול ברוכניות שעל המקום אי אפשר לעמוד, בגשמיות אני יכול לעמוד על המקום, אני לא מתקדם, אני לא נסוג, נשאר כאן, אבל ברוכניות אי אפשר לעמוד על המקום, או שעולים אז מקבלים חיים חדשים, או שיורדים אז זה מיטה חסוס, שער על המקום אי אפשר. הפסוק אומר אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה. הוא מוכרח לעלות למעלה כדי לסור משאול מטה, אם הוא לא עולה אז הוא יורד. אי אפשר לשמור על מצב קיים. האדם נברא בעולם כדי לעלות, אם הוא לא עולה אז זה גוף הירידה. זה שהוא לא מתאמץ לעלות, זה גוף הירידה. אורח חיים למעלה למשכיל. היום מתבטאים, רוצים להרוג את הזמן. אי אפשר להרוג את הזמן. הזמן מרגיש טוב, ברוך השם. מה שאני הורג זה אני הורג את עצמי כשאני הורג את הזמן. נתנו לי כך וכך שנות חיים בעולם הזה, מקווה ש-120, ואני הורג חלק מהם, משתמש בהם לא לעבודת השם, אלא לשטויות. אז הרגתי חלק ממני, חלק מ-120 שנה שלי. לא הורגים את הזמן, הורגים את עצמו. על אברהם ושרה כתוב, אברהם ושרה זקנים באים בימים. מה זה באים בימים? שהם באים עם כל הימים שלהם, הם לא בזבזו את הימים שלהם, כל הימים שלהם היו שלמים איתם, לא מתו, הימים שלהם חיים. אברהם קידש את השם, פה הוא הולך לכבשן האש, פה נלחם באברפל, פה מפיץ תורה ויראת שמיים, בונה מזבח והכל, כל הימים שלו חיים. שרה אימנו מלמד את הנשים, עומד בניסיונות קשים בבית פרעה, בבית אבימלך. כל הימים של השלמים, כולם חיים, אבל אנשים אחרים הורגים את הימים שלהם, כלומר הורגים את חלק מהנשמה שלהם, חלקים מהנשמה שלהם, כשהורגים את הזמן. חז"ל מביאים שרבי עקיבא פעם ישב ודרש, והציבור התנמנם. אז רבי עקיבא אמר להם, מה ראתה אסתר שתמלוך על 127 שנה מדינה, מפני ששרח הייתה 127 שנה, אז אסתר זכתה למלוך על 127 מדינה. אז שאלו כאן, א', למה דווקא את הדרשה הזאת הוא אמר להם כשהציבור התנמנם, וב', מה הקשר ששרה חייתה כך וכך, אז אסתר מלכה על כך וכך מדינות. הספירו שזה הפשט, למה מגיע שכר לשרה שהיא חיה כך וכך שנים? לא מגיע לאדם שכר זה שהוא חי הקדוש ברוך הוא נתן לו חיים, אז הוא חי, אבל היא ניצלה את השנים, שום שנה לא הלכה אצלה לאיבוד, משנה לשנה היא עולה מעלה מעלה בעבודת השם. אם היא מנצלת את כל השנים, אז מגיע לאסתר שכר, מגיע לשרה שכר, שאסתר יוצאת חלציה תמלוך על 127 מדינה. אז זה המוסר לאלה שהתנמנמו בשיעור, את מזמזו את הזמן, אתם יושבים עכשיו אצל רבי עקיבא, יכולים לשמוע דרשה של רבי עקיבא, אז אל תמתלו, זה מוכרח, אדם מוכרח לפעמים לישון, אבל זה לא מוכרח להיות באמצע השיעור של רבי עקיבא, תמצאו זמן אחר לישון. זה המוסר של רבי עקיבא אמר להם. הגמרא מביאה שאם רב התחייב גלות חס ושלום, הוא הרג נפש בשוגג, אז מגלים את ישיבתו עמו, כל הישיבה שלו צריכה ללכת לגלות. ולהפך, אם תלמיד חס ושלום הרג נפש משוגג, אז מגלים את הרב שלו איתו. למה? כי התורה אמרה, הוא רוצה משקרב החי. אז כמו שהרמב"ם מסביר, חיים של בקש חוכמה הם לא חיים בלי של רב, הם לא חיים בלי התלמידים שלו ושל תלמיד, הם לא חיים בלי הרב שלו. זאת אומרת שהם לא חיים, אפשר לתת לו שם אוכל ושתייה ודירה והכל, אבל אם אפשר לעלות מעלה מעלה בתורה, אז לעומת המעלה של לעלות בתורה זה לא חיים, אז הוא מת לעומת המדרגה היותר גבוהה. אם אתה יודע שיחיה, שיחיה את חיים שהתורה קוראת חיים, לא חיים שהרופאים קוראים חיים, אלא חיים שהתורה קוראת חיים, שהוא עולה מעלה מעלה בתורה, מסכנה הישיבה, מוכרחה ללכת לגלות. לכן חז"ל אמרו שבאמת שאדם לא ישנה לתלמיד שאינו הגון, שמה יצטרך ללכת בגלות בגלל התלמיד שלו, והדין שלו קטן מאוד אצל רב שלו הגון. הנביא אומר, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה ששון ושמחה ומועדים טובים. מה זה צום העשירי? מה המסביר? זה העשירי בטבת שבו שמח מלך בבל על ירושלים. זה בחודש העשירי בשנה התשיעית למלכות צדקיהו. המצור נמשך עד תמוז ואב של שנה 11, או 18 חודש. אבל המצור לא נמשך כל הזמן. מפורש בנביא שבאמצע, כנראה בשנה העשירית, המצור נפסק לזמן מה. למה? מלך בבל שומע שמצרים באים לעזרה ולצדקיהו, אז הוא מפסיק את המצור והולך להילחם במצרים. אחר כך כשפוך הוא מסלק את המצרים. כשפוך הוא עשה שהמצרים יראו בים דמויות כאילו של בני אדם צפות שם, אז הם אמרו, היהודים יטביעו את אבותינו בים ואנחנו נלך לעזור להם, אז חזרו למצרים. לא עזרו ליהודים. אבל לזמן מה נפסק המצור, ואחרי שהמצרים הסתלקו, אז מלך בבל מחדש את המצור. אז יוצא שמהמצור הראשון ירושלים בכלל לא נפלה, היא נפלה מהמצור השני של אחרי הסתלקות המצרים. אז לכאורה היה צריך לקבוע את התענית להתחלת המצור השני, לא להתחלת המצור הראשון. המצור הראשון הרי הסתיים לכאורה בחיתום, שנבוכדנצר מסתלק. ולמה בכל זאת הצום הוא בתחילת המצור הראשון? יכול להיות... שהצום הוא הזה שבאותו יום ראו שנכזבו הנבואות של נביאי השקר. נביאי השקר אמרו שלא יבוא מלך בבל לירושלים, והנה הם פה רואים שמלך בבל כבר מתחיל מצור על ירושלים. הם הרי עוד לא יודעים שהמצור ייפסק בעוד זמן. כרגע נדמה שמלך בבל שם פה מצור סופי על ירושלים. אז מה היו צריכים לעשות? היו צריכים לעשות תשובה. איך זה שמענו לנביאי השקר ושמחנו על שטויות? היו צריכים להתעורר לתשובה, לומר, ירמיהו צודק, צפניה צודק, היה אסור לנו לשמוע לנביאי השקר. במקום זה כנראה לא מספיק התעוררו לתשובה. אז זה המשבר הגדול שקרה בעשרה בטבת. כתוצאה מזה, אחר כך גם נפלה ירושלים ב-17 בתמוז ובתשעה באב, אבל אנחנו צמים גם על זה שלא עשינו תשובה, שלא התעוררנו לעשות תשובה. הרי הרמב"ם אומר שמה שאנחנו צמים זה על שמעשינו כמעשי אבותינו, שאנחנו לא יותר טובים. איפה הרמב"ם יודע שאנחנו לא יותר טובים? זה שאם היינו יותר טובים כבר היה נבנה בית המקדש. אם בית המקדש עדיין חרב, אז סימן שאנחנו לא יותר טובים ממה שהיו אבותינו. אז צריך לעשות תשובה על זה שלא התעוררנו לתשובה כשמלך בבל שמח על ירושלים. גם אם זה עוד לקח שנה וחצי עד שירושלים בסוף נפלה. הפסוק אומר, יחיינו מיומיים, שפעמיים כבר מתנו בחורבן ראשון, זה הנפילה הגדולה ממדרגה, ומתנו עוד פעם בחורבן שני, עוד פעם נפילה הגדולה. ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, במרב ימינו יהיה בית המקדש, יהיו לנו חיים אמיתיים, נתעורר למדרגות גבוהות. אבל מותר לנו להתכונן קצת בעצמנו, להתרומם מצדנו מעלה מעלה, ונזכה להתרומם כולנו במרב ימינו, וצום העשירי יהיה לששון ולשמחה. Thank you.